טוב, אז שלום וברכה. אנחנו מדברים על הבנה מהו העולם שאנחנו חיים בו. בפעמים הקודמות דיברנו על מהו האדם. והיום אנחנו ננסה להבין מה העולם שלנו שאנחנו חיים בו. אנחנו דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, אבל בכל אופן אני בקצרה אחזור ונמשיך על הדברים שעוד לא דיברנו, אבל דיברנו על זה שאנחנו חיים בעולם שיש בו סתירה בין מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו מבינים. אנחנו רואים שהשמש שוקעת ואנחנו מבינים שזה לא נכון. אנחנו רואים שהכוכבים נעלמים בבוקר, ואנחנו מבינים שזה לא נכון. זאת אומרת, ישנו, זה נקרא דיסוננס קוגניטיבי בין הקליטה, בין הראייה ובין ההבנה, בין תחושה ובין מחשבה, שכל. ועד עכשיו, על זה אנחנו דיברנו פעם. היום אנחנו מבינים, בעצם נתקדם ונבין, אז מהו העולם שאנחנו נמצאים בו? העולם הזה זה, הייתי קורא לזה מהות. ומהות מתגלית בצורות שונות, בגוונים שונים. אולי ניתן כמה דוגמאות, ואז נבין יותר טוב על מה אנחנו מדברים. למשל, אני אומר לכם עכשיו מילה סוס. כולם מבינים בדיוק על מה אני מדבר, אבל אוטומטי כולם חשבו על סוס אבסטרקטי, על מחשבת סוס, על אידאה של סוס. גם אם אתם ראיתם סוס חום או לבן, ואתם מבינים שיש סוס שחור ויש סוס פוני ויש גוונים שונים של סוסים. כשאמרתי סוס, הבנתם בדיוק על מה אני מדבר, על מה חשבתם? על אידאה של סוס. לא על סוס קונקרטי, לא על סוס ריאלי. זאת אומרת, אנחנו חושבים בצורה מופשטת. עכשיו נעשה צד אחד קדימה, ודוגמה יותר בולטת זה יהיה על סוס שעליו בדרך כלל אתם לא חשבתם כנראה, כשאמרתי לכם, זה על סוס בשחמט.
פרש?
זה נקרא סוס שם, נכון? פרש, סוס. כשאתה חושב על סוס בשחמט, בפרש, ממה הוא עשוי? מפלסטיק, מעץ, משוקולד, או מחתיכת נייר, שאתה כתבת עליו אות, K, כן, night, למשל, באנגלית זה כשמשחקים, אז הם קוראים זה night. זאת אומרת, בשבילנו סוס במשחק שחמט, זה יכול להיות חתיכת נייר. אבל גם חתיכת נייר אני יכול לזרוק. ואנשים שמשחקים שחמט ברמה טובה, ואני ראיתי כאלה בחיים, היו כמה אנשים ששיחקו, הם יכולים בלי כלים ובלי לוח, בלי שום דבר, הכל בראש. כן, נכון, הוא אחד מהם. אבל פה במחלקה הרוסית היו כמה אנשים, הם נקראים גרוסטמייסטר, הם היו כמה גרוסטמייסטרים שהם משחקים רק בראש. כשהוא אומר E1F3, אז כולם מבינים שזה מדובר על פרש. הוא לא צריך, והוא ככה משחק. כן, אבל זאת המציאות. זאת האמת. אז מה זה כלים בעולם הזה? כן, זה כדי שלטלוויזיה יהיה מה לצלם. באמת הם יכולים, כל האנשים שמשחקים שחמט, כל זה. בארץ גר מישהו שהוא מקום שתיים בעולם, בוריס
גלפן.
בוריס גלפן, מקום שתיים בעולם. הם לא צריכים את זה, אז למה הם משתמשים? בשביל טלוויזיה, כי מה טלוויזיה תצלם? שהוא יושב ואומר ככה, זה משעמם. אז הם שמים שם משחקים, אבל במציאות, ריאלית. כל זה, אנחנו רק פיונים כאלה וכלים, שבעצם עיקר זה אידאה. ואתם יודעים, לפני 90 שנה בערך, היה פילוסוף אחד הגדולים בכל ההיסטוריה של הפילוסופיה, יהודי אחד בשם לודוויג ויטגנשטיין. אז הוא כמו איינשטיין של פילוסופיה, כן, איינשטיין במדע, אז ויטגנשטיין ככה הוא בפילוסופיה, הוא עשה מהפך אדיר שם, גאון עולם. אז הוא יום אחד היה בבית משפט בצרפת, ושמע שם איזו שיחה שם שהתרחשה על תאונת דרכים, וכדי שהם יסבירו טוב מה זה, איך הייתה תאונת דרכים, אז הם הביאו שם מכונית בצעצוע כזה, ועוד מכונית צעצוע, ושמו שם בן אדם מן בובה צעצוע כזה, ואמרו, הנה הוא נסע לפה, וזה בא משם, והבובה הלכה לפה, אז הוא אומר, מה ההבדל בין מה שקורה לנו בחיים, במציאות? זה אותו עיקרון. מה אכפת לך אם זה, אם זה צעצוע מכונית בתורציה, או מכונית ריאלית? כל זה, זה גוונים, גילויים של אידאיות. ולאט לאט אני חושב שכל ההיסטוריה מביאה אותנו, את אנושות, להבנה הזאת. זאת אומרת, היסטוריה זה מין אבולוציה של החשיבה האנושית, שכדי לקנות מחרישה לפני 4,000 שנה, אתה היית צריך לתת על זה תרנגול, אחר כך זה הפך לחתיכת מתכת, שקוראים לזה שקל או כסף. מתכת, כן. ולא, סלע זה כבר הרבה כסף. לא, זה חתיכה. ואחר כך זה הפך לחתיכת נייר, שאתה קורא לזה דולר, ואחר כך זה הפך להיות לכרטיס אשראי, ולפני כמה שבועות, לפני חודשיים, משהו כזה. אני קניתי מקרר, על ידי זה שאמרתי בטלפון כמה מספרים, והביאו לי מקרר ריאלי הביתה. אמרתי שם מספר ויזה, כן? אז אמרתי, מספרים, אוקיי, שמע. ואז הם הביאו לי מקרר פיזי. הביתה. זאת אומרת, הדבר הזה, זה כל כאילו, מציאות הולכת ונהיית יותר ויותר מופשטת. צורת החשיבה שלנו נהיה יותר ויותר מופשט. וכאן באה תורה ואומרת לנו שדע לך שמה שאתה עושה, אתה נותן בעצם משמעות למציאות המופשטת. זה בעצם הרעיון. ובזה יש הבדל מהותי בין מה שיהדות אומרת ומה שכל האנושות אומרת. מה האנושות אומרים? הם אומרים שיש עולם, יש מציאות. ומה אנחנו עושים פה? אנחנו פה אורחים, כן? כמו שאמרתי לכם, זה הרבה פעמים את הציטוט הזה משייקספיר, מה שמו, שהעולם הוא במה ואנחנו שחקנים, יש לנו כניסות ויציאות וכל אדם יכול לשחק כמה תפקידים, זה המונולוג שלו ממחזה As You Like It, כאילו כתוב ביניכם. זאת אומרת, עולם הוא אובייקטיבי. יש עולם. ויש אנשים שהם קולטים את העולם. זאת מחשבה של רוב בני אדם בעולם. רוב מין האנושי, כמעט כולם, ככה חושבים. יש מציאות ואנחנו בתוכה. יהדות אומרת בדיוק הפוך. היא אומרת, אין מציאות אובייקטיבית. כל העולם, המציאות, זה פועל יוצא, זה השתקפות של האדם, של תודעה, תודעה אנושית. אתה הופך את המציאות למה שהיא. זאת אומרת, איך שאדם קולט את המציאות, אז ככה אין מציאות היא נראית. היא לא אובייקטיבית. במשפטים של תורה זה נקרא שאדם, חייב אדם לומר, בשבילי נברא עולם. זאת אומרת, קדוש ברוך הוא ברא את העולם בהתאם לתודעה של האדם. זה שיש לנו שם כל מיני דברים שמתרחשים בעולם, זה כל פועל יוצא של, זה פרויקציה, השתקפות של תודעה אנושית. כן. כן, אני מבין שזה מאוד קשה להאמין בזה, קשה לקבל את זה. כן. זה קשה לנו להבין, כיוון שאנחנו גדלנו בתרבות שבה העולם הוא אובייקטיבי. גם תחושה, תחושה פנימית של כל בן אדם. אתה מבין שכל זה קיים. אתה נמצא פה, לא נמצא, זה ככה. לכן קשה לקבל את זה. כמו שקשה לנו לקבל שהשמש וירח לא אותו גודל. כאילו, אתה רואה, אבל אתה מבין שזה לא ככה. מזה אנחנו פתחנו היום את השיעור, שישנה, שיש הבדל, כן? יש דיסוננס בין קליטה החושית ובין הבנה שכלית. אז אותו דיסוננס יש לנו כשאנחנו חושבים שהעולם הוא אובייקטיבי. אבל אתה מבין שזה לא ככה. תחושה, כן, עולם קיים. כמו ששייקספיר מח שמו אמר. אבל תורה באה ללמד אותנו שזה לא ככה. אלא, כמו שאתם זוכרים את המדרש המפורסם הזה בבראשית רבה, על כך שאדם נתן שמות לבעלי חיים, כמו שזה, אז מהר"ל אומר שהוא נתן שמות לא רק לבעלי חיים, אלא הבריאה כולה, לכל המציאות. הוא נתן שמות. זאת אומרת, הוא הגדיר, הוא קבע שהעולם ייראה ככה ולא אחרת. מה?
אני רואה סוס שונה ממך.
טוב, קודם כל, אתה רואה זה שונה, יש לנו מכנה משותף. אנחנו יודעים, כשאנחנו מדברים על סוס, אנחנו יודעים שזה אותו סוס. אבל זה שכל אדם מסתכל באופן אינדיבידואלי, זה אנחנו דיברנו על זה שיעור הקודם וקודם. כן, אתה רואה שונה, כל אחת רואה מציאות שונה מאחר, ויש לנו מכנה משותף. הכל, לכולם עולם הוא דומה, לכן אנחנו מסוגלים לתפקד ולתקשר אחד עם השני, אבל זה שכל אחת קולט אחרת, זה עובדה מדעית, זה לא דעה. כמו שיש לנו רשתית בעין, היא אינדיבידואלית, כמו תווי אצבעות. אז כמובן שגם המוח שקולט את הרשתית הוא גם אינדיבידואלי. ואיך שאתה קולט, אחר לא יכול לקלוט. כאילו, זה לא דעה. אבל זה כאילו, זה פשיטה, זה אני אפילו לא מתייחס לזה, אנחנו דיברנו על זה כבר, לכן אני גם לא חוזר על זה. אני עכשיו מדבר על במהות, מהות העניין. האם מציאות היא אובייקטיבית? אז התשובה היא כמובן שלא. כי מה זאת אומרת שמציאות היא אובייקטיבית? זאת אומרת, אנחנו... הייתי אומר, טוב, אני דיברתי על זה הרבה פעמים, ופשוט קשה, אני מרגיש שקשה לי לחזור על אותו דבר שאמרתי על זה פעמים, אבל בכל אופן, אנחנו הגענו לזה, אז אני אזכיר לכם את זה בכמה מילים, בקצרה, את האמירה המפורסמת הזאת לגבי הירח. האם ירח יהיה קיים כשאדם לא מסתכל בו? אתם זוכרים על מה אני מדבר?
כן.
אתה זוכר כש... כן? אוקיי. לא זוכר?
הוא לא היה בשיעור.
הוא לא היה בשיעור.
לא, הוא
צעיר. כן, נכון. דיברנו על זה.
זה היה
שנים,
בגלל זה אני אומר, הוא היה צעיר.
כן, עוד לא בא. טוב, אז אני אגיד לכם בכמה מילים. כשנילס בור, שזה מדען שבעצם ייסד, גילה את פיזיקה הקוונטית, הוא הבין שיש דבר כזה שנקרא אפקט הצופה. אפקט הצופה זה אומר שאדם, תודעה של האדם, משפיעה על התנהגות של האלקטרונים, של פוטונים, זאת אומרת, תתי חלקים, כן? זאת קווארקים, מזונים, לפטונים, יש הרבה הרבה הרבה, אדם משפיע על זה. עכשיו, כשהוא גילה את זה, אז הוא סיפר את הרעיון הזה לאיינשטיין. איינשטיין שמע, אמר, לא יכול להיות, למה? הוא אומר, כי אם תודעה של אדם משפיעה על תתי חלקיקים, כל העולם עשוי מאטומים והחלקיקים יסודיים, אז יוצא שללא תודעה של האדם, כל זה לא יכול להיות קיים. זאת אומרת, אם אנחנו לא נסתכל על ירח, אז ירח לא יהיה קיים. כן? זה הטענה הייתה של איינשטיין. עברו מאז השיחה הזאת, עברו 50 שנה, ומדען יהודי אחר, כן, כל זה נשאר בין היהודים, תשימו לב, נילס בור יהודי מדבר עם איינשטיין יהודי, ודייוויד מרמן, שהוא המדען שמפתח את הנושא הזה, היום יהודי מדבר על זה, הוא כותב מאמר ידוע, שנקרא, Is there moon when nobody see? האם יש שום, nobody looks? האם יש ירח כשאף אחד לא מסתכל עליו? והוא מוכיח במאמר הזה, בשלב אחרי שלב, מוכיח שאכן ירח לא יהיה קיים, בצורה הזאת, כמו שאנחנו מכירים אותו, ללא תודעה של האדם. ואז הוא אומר, זה נראה לך מוזר מה שאני אומר, אז shut up and start calculated. הוא כותב, סתום את הפה ותתחיל לעשות חישובים, כאילו, לחשב. תתחיל לחשב. וזה משפט מפורסם, אנשים היום, כל האנשים שמתעסקים במדע, וזה לא רק במדע, במדע פופולרי, במדע... מה? כן, כולם יודעים, זה משפט כמו מטבע לשון כזה, shut up and start calculated. כאילו, מה אתה מדבר, נראה לי, לא נראה לי? מה זה ביטוי הזה, נראה לי? אני לא חושב שזה ככה. מה אתה מבין בזה? תתחיל לחשב. יש לך דעה ממה לעשות? יש לך מישהו פה דעה ממה עושים כנף של מטוס F-35?
לא,
בטיטניום. ודאי שלא. ודאי, לא. מה?
תרכובות.
מה, ממה?
תרכובות שלא מגלים אותן. זה סודות, זה דברים... אבל לא רואים את זה.
כן. רוב שם זה בד. 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 טיטניום הוא כבד. הוא לא יכול לעוף. בד. שעובר שם כל מיני עיבודים.
מסובך.
כן. אז מאיפה יש לך דעה בנושא הזה? כאילו, אני אישית הייתי עושה זה מדיקט. אם אתה שואל אותי, אני לא יודע, אבל אם אתה שואל אותי, מה אתה מדבר? תבינים? אז אתה לא מבין, לא יודע ממה עושים F-15B. אז אתה יודע ממה עושים את ירח ואיך פועלת החוקיות של זה? Shut up and start calculated. כאילו, מה אתה יודע על זה? מה אתה מבין בזה? אתה תתחיל לחשב. אני לא מאמין, כאילו, אתה לא מאמין לי מה שאני אומר לך על הירח וזה. תוציא נייר, תתחיל לעשות חישובים מתמטיים, וזה מה שהוא עושה במאמר שלו. הוא פותח אותו מנוסחאות, ומסיים עם נוסחאות. ומראה את זה שזה באמת, אם איינשטיין היה חי היום, הוא היה ודאי מודה לנילס בור, והיה מסכים איתו. כשאין תודעה אנושית, המציאות הפיזיקלית סביבנו נעלמת. העולם לא אובייקטיבי. ונראה לך שזה לא נכון, אז שאט אפ.
אבל הקיום שלנו...
בסדר, אבל אתם מבינים, זה מה שאני ניסיתי להראות לכם. מה פירוש קיום שלנו? מה פירוש הדבר הזה? זה אותו משחק בשחמט, זה אותו סוס. קיום שלנו זה לא הקילויים שאתה זה, כי אם אתה תוכל קצת יותר, אתה תהיה יותר גדול ופחות, אתה תהיה פחות. מי אתה? אתה אידאה. קיום שלנו הוא לא קיום פיזי. פיזי זה ביטוי, כמו הפרש במשחק שחמט.
אז גם רוחני זה ביטוי.
נכון. בדיוק. זה ביטויים. אז זהו, זה מה שאני רוצה להגיד לכם, שזה לא משחק, זה רציני מאוד. מה שאת פשוט, כל השאלה, מה אתה מתכוון כשאתה אומר עולם. יהדות מלמדת שעולם זה מהות של כל דבר. נכון, עד שלא... כן, זה בגלל שאתה קורא את התורה...
יש אישור, ברגע שאדם נוצר,
הוא הופך את המציאות
הזאת למציאות.
כן, נכון, נכון. זאת אומרת, עד יום שישי של הבריאה, אי אפשר היה לצלם את העולם, נכון? זה פסוק בפרק ב' של ספר בראשית, וכל שיח השדה טרם צמח, כי אדם עין עליה,
כאילו.
כן. לעבוד את האדמה, נכון. זאת אומרת, אנחנו פשוט רגילים לחשוב בצורה כביכול אובייקטיבית, בצורה של, כאילו הייתי אומר, בצורה פרימיטיבית אובייקטיבית, כן? ומה שהפיזיקה המודרנית הוכיחה זה שמציאות העולם פיזיקלי זה פועל יוצא של השתקפות, מפגש בין תודעת האדם ובין סופרפוזיציה או מה שנקרא חומר יולי או תוהו ובוהו או פוטנציאל שקיים בחומר. אנחנו פשוט רגילים לחשוב, כמו שמילדות, אתה מדמיין לעצמך את קדוש ברוך הוא שם, סבא עם זקן בשמיים, כיסא הכבוד, אז אתה מדמיין לעצמך את כל צורת החשיבה. אתה חושב שהשמש שוקעת, כי זו תחושה, ואתה רואה. אבל אנחנו לומדים כאן שזה לא. יש סתירה פנימית בין תחושה או מה שאתה רואה ובין מה שאתה מבין, כלומר מה שזה באמת. והיום כל העולם המודרני, בפילוסופיה, בפסיכולוגיה וזה, כולם מבינים, במדע כמובן, כולם מבינים שהמציאות איך שאנחנו קולטים אותה, היא לא מציאות אובייקטיבית. היום בפילוסופיה אין מושג כזה אובייקט או סובייקט, כי כל אובייקט הוא פונקציה של סובייקט. יש גם, זה גם אחד היהודים שייסד את הזרם כזה בפילוסופיה, שנקרא פנומנולוגיה. פנומנולוגיה, ומי שייסד את זה, זה יהודי בשם אדמונד אוסרל. אז זה מה שאני מנסה עכשיו להראות לכם, שהמציאות היא פונקציה של קליטה, וללא סובייקט אין אובייקט. ומהי המציאות אנחנו לא יודעים באותה מידה כמו שאנחנו לא יודעים מה זה חומר ללא תודעה, וקוראים לזה סופרפוזיציה. ובפסיכולוגיה קוראים לזה תת מודע. אבל כל מי שעוסק בפסיכולוגיה מבין שאין לנו שום דרך לדעת מהי תת מודע. זה מה שגילה פרויד. אנחנו יודעים רק ביטויים של תת מודע. גילויים, הופעות, חלומות, אסוציאציות, טעויות שאנחנו עושים. זה הכל, זה גילויים של תת מודע. אבל מהי תת מודע? מה אותו איד? אף אחד לא יודע, כמו שאנחנו לא יודעים מה זה תוהו ובוהו. ולכן, מזה אנחנו... מה? כן. אז לפי זה יוצא מה אני מחזיק ביד? נייר, עוד דעה? מה עוד?
פוטנציאל לכלי למלא את השפע.
פוטנציאל למשקי חם, מה עוד?
כלי לקבל את השפע.
כלי, שפע, מה עוד? מה זה?
קפת צדקה,
צדקה. קפת צדקה, כן. זו דוגמה טובה, כן. מה, מה?
ציור יפה.
ציור, כן. אבסטרקטי, כן. ארנומנטלי, כן. מה אני מחזיק ביד?
כוס.
אתם מבינים שכל מה שאתם אמרתם, גם זה סותר אחד את השני, וגם שזה לא ממצא אותו, שלא מגדיר אותו? כי אם אתם אמרתם כוס, אז במה זה שונה מזה? הרי הם צורות שלהם שונות, כאילו הצבעים, גודל, הכל שונה, ואתם קוראים לזה באותו שם. וזה שאלה שאנחנו, אין לנו תשובה לשאלה הזאת, מה אני מחזיק ביד. כי בשבילכם זה כוס, בשבילי זה משהו שאני עושה את העיגול, כשאני אין לי מחוגה, אז אני משתמש בזה בשביל לעשות את העיגול. מה אכפת לי שהעיגול הזה שאני צריך לעשות אותו הוא בצורה של כוס? זה חסר משמעות מבחינתי. זה יכול להיות מטבע או כוס. זה אם אני צריך סימן של עיגול, אז לא אכפת לי שהוא עשוי מנייר. ואם אני צריך כוס, לא אכפת לי אם זה פלסטיק. אם זה שקוף או לא שקוף. אם אני צריך מחפש משהו, דוגמה למה זה לבן, אז לא אכפת לי שזה עשוי מנייר. אתם מבינים, מבחינתי זה לבן. ובשבילך זה 180 מיליליטר. ובשבילך, כמו שאתה אמרת, זה קופת צדקה. אנחנו לא יודעים מה זה. אין לזה תשובה אחד נכונה, אובייקטיבית, שעונה באופן מלא על זה. זה דבר שהוא נקרא בפילוסופיה של קאנט, אימך שמו, דבר בפני עצמו.
הוא לא יהודי.
לא. כי הוא היה אנטישמי, רשע ומגיל. סתם, גם בתור אישיות, אדם מגיל. אבל, בלי, אבל אני לא על כל מגיל אומר מה שמו, אני אומר את זה רק על אנטישמים. דינג אין זיך, הוא קרא לזה. דינג אין זיך. The thing itself, דבר בפני עצמו. כלומר, אני לא יודע מה זה. מה שתורה אומרת...
אפשר להגדיר אותו.
אמא? זה בשביל אתה משמש ככליבוי, אני משמש את זה בתור מבודד חשמל, כשמישהו שם מתחשמל ואני רוצה להזיז אותו, אם אני עושה את זה עם היד, אני גם מתחשמל, אז אני אזיז אותו לא בשביל ככליבוי, אלא כמשהו מבודד חשמל. אבל זה מה שהוא, מי שיצר אותו התכוון, אבל אני משתמש את זה בתור מחוגה. מה זה משנה מה הוא התכוון כשיצר את זה? בסדר, מבינים? כן, נכון. זה הגדרות של מוקצה. אותו אבן, אם אתה חושב עליו משהו, אז הוא מוקצה בשבילך, חושב משהו אחר, אתה מותר להשתמש בו. זה תלוי לא באופן אובייקטיבי, אלא זה תלוי במה אתה עושה עם החפץ שאתה פגשת אותו. נכון? אתם מבינים מה אני מתכוון?
אם זה בשבת, אם זה
נקרא
צריך פטיש בשביל לשבור את הקורפוס, אתה יכול לשבת.
מתבטא בתוך האינטימידואלי. כלומר, אני לא יודע איך האנושות פוגשת את הסופרפוזיציה הזאת. איך אני פוגשת את זה? כן, שאלה טובה, נכון. זה מתבטא בכך שכשאנחנו, כמו שאמרתי לכם קודם, כש... אדם הראשון פוגש את, את משהו שאנחנו לא יודעים, כלומר את דינג אין זיך, שתוהו ובוהו, או חומר איולי, יש לזה הרבה שמות, כן? אפשר לקרוא לזה איזה דבר מה. חומר איולי זה מושג ש... שראשונים משתמשים בו הרבה, הם לקחו את הביטוי הזה מיוון העתיקה, שאומר שחומר לפני שהוא קיבל צורה. ורמב"ן, ורמב"ם גם, אבל רמב"ן וגם גם חוקוזרי וגם גם הר"ל משתמשים במונח הזה הרבה פעמים.
בראשית.
כן, נכון. זה למה בראשית? כי זה טוב עבור. זה טוב. רמב"ן מסביר שזה עולם הטוב. כן, זה, או בפיזיקה מודרנית, זה נקרא סופרפוזיציה. כלומר, חומר לפני התהוותו, כשהוא פוגש את התודעה האנושית, שהיא יוצרת אותו, את הצורה הממשית שלו, הריאלית במציאות, כן? עכשיו, מה אנחנו לומדים מזה, ומה, זאת מהר"ל, מביא דוגמה לזה מה שפעם אמרנו על מתן שמות לבעלי חיים, שאתם זוכרים, נכון? שבעלי חיים הם היו אידאות, נכון? דיברנו על זה פעם. כשהקדוש ברוך הוא מביא לאדם בהמה חיה ועוף, אז בהמה חיה ועוף אנחנו לא יודעים מה זה. זה מושג מופשט, בהמה. מה זה? חיה, מה זה? אדם נתן לזה שם, הוא קרא לזה זברה, קרא לזה ג'ירפה, קרא לזה נמר. הוא נתן לזה קונקרטיזציה. כלומר, אדם העביר את המציאות המופשטת, האידאית, שנקראת חיה, שאין לחיה שום הופעה במציאות, אף אחד בחיים שלו לא ראה חיות, למרות שהוא היה אפילו בגן חיות, לא ראה חיות. הוא ראה שם קרוקודיל, תנינים, הוא ראה שם את בעלי חיים, אריה. הוא לא ראה... מה? אז שם אתה ראית גם אנטילופה בג'ונגל, וראית זה, ספילים, לא ראית חיות. למה? כי מושג חיה זה מושג מופשט. אי אפשר לראות חיה. אז אלו היו עולם של אידאות, שאדם הראשון פוגש, רואה חיות, בהמות, עופות, והוא נתן לזה שמות, אמר, זה גמל, זה שור, זה סוס, זה ארי, זה נשר, כן? הוא נתן לזה קונקרטיזציה, את ההופעה מעשית, ממשית, ריאלית, במציאות. הגשים אותם, נכון? זאת אומרת, במובן הזה, אדם הוא יצר את העולם. אם לא לדבר בלשון של חז"ל, אז הוא ברא את העולם. לא במובן הזה שהוא עשה יש מאין, אבל יש מדרש כזה שקדוש ברוך הוא שואל את העולמי עולמי, מי יצרך, מי ברך? אמור לך מי יצרך, מי ברך? יעקב יצרך, ישראל ברך. זאת אומרת, תורה מלמדת אותנו שהמציאות היא פונקציה של תודעת האדם. וכשאתה משתנה, אתה חוזר בתשובה, אתה מתעלה, אז אתה הופך להיות למישהו שהוא משנה עולם. כמו שאומר, ותגזור עומר ויקום לך. אם ברו, אם באיו ברבנן, ברו אלמה. אם ברו, סליחה, אם באיו צדיקים, ברו אלמה. כן, מה אתה רוצה?
האם אותו דבר שרק השם בעצם יש את התודעה של האנשים, זה נותן בעצם משמעות וקיום לירח, לצורך העניין, הם נקיים גם כלפי בן אדם אחר לבן אדם שני. כלומר, בגלל שהרי הנשמה של האדם היא עצמית, בלי קשר למה שמפרשים ומה שנותנים האנשים אחרים התודעה הזאת.
זה רק נשמה. אבל מהי הנשמה, אתה לא יודע.
אז הקיום אבל עדיין קיים, של הנשמה.
זה, אבל אנחנו לא יודעים מה זה. זה סופרפוזיציה, זה תוהו, זה משהו שהוא חלק אלוק ממל. זה מה שחז"ל קראו לזה, במקום שקאנט, מה שמו אמר, דינגון זיך, אז אנחנו קראנו לזה, פה לא יכול לומר ואוזן לשמוע. אתם זוכרים את הביטוי הזה, כן? מה? זה גמרא אומרת במסכת ראש השנה. הפה לא יכול לומר והאוזן לשמוע, כן? כן, זה מעבר, אבל לא רק לא מבינים, אלא גם לא אין לנו שום דרך לבטא את זה, גם אם היינו מבינים וכו' וכו', כן? זה המציאות על, מציאות אמיתית, זאת המציאות הקיימת. ותורה מלמדת אותנו לחיות במציאות האמיתית, בעולם האידאות, מה שקורה באמת. אז היא אומרת לך, תיקח את החתיכת ענף הזה מעץ, ואתה הופך אותו למצווה מדאורייתא, מערבה. ואתה עכשיו מחבר עוד שם איזה עשב, ועוד איזה שם איזה לימון, ועושה ככה, וואו, אתה עכשיו, אתם מבינים מה ש... בעצם תורה מלמדת אותך להפוך את המציאות או לחשוף את המהות האלוקית של המציאות שלנו. זאת המציאות, לא מה שאתה רואה במו עיניך, כי במו עיניך אתה רואה סוס, אבל אתה מבין שזה רק הופעה, זה רק ביטוי. עיקר המציאות היא מציאות רוחנית, עליונה, שאנחנו נותנים אותה לחומר, ולכן זה כל כך חשוב לנו, חומר, כגילוי אלוקי, כגילוי של המציאות.
מה ההבדל בין זה לבין אשליה? כלומר, סטייל מטריקס, שום דבר בעצם הוא לא באמת אמיתי, כי אתה לא יכול לעמוד אף פעם על המהות, אף פעם על ה...
נכון, אז זה מה שאנחנו מנסים להסביר בדיוק הפוך. אנחנו מנסים להגיד שאתה בתור אדם חושף מהי מציאות. לא רק חושף, אתה יוצר ואתה בורא במובן מסוים את העולם. מהו? אנחנו רק לא מאמינים שהעולם הוא קיים באופן אובייקטיבי. אנחנו אומרים, זה תפקיד שלך, זה תורה מלמד אותך, שאתה לוקח את הסופרפוזיציה, את העולם על, או מציאות מופשטת, ועל ידי מצוות, על ידי חיים, על ידי לימוד תורה, אתה הופך את המציאות למשהו אחר. אתה מעלה אותה, מתקן אותה, מזכך אותה, מגלה את פן האלוקי שבה. או אפשר להגיד אולי בצורה עוד יותר, אתה בעצם חושף מי אתה באמת. כאילו, אתה קולט את עצמך בתור יוסי איציק משה, אתה חושב שאתה רק יוסי איציק משה, זה הכל. אבל מי אתה באמת, גם כמו שכוס זה לא כוס, גם אתה לא אתה. להפך. אם אתה לא יודע את זה, זה אמירה מייאשת. כי אתה חושב שאתה משה איציק. אבל כשאתה מבין שאתה אין סוף במהות שלך, נשמה שלך, חלק אלוק הממעל, מה שאנחנו דיברנו על זה בשיעורים, שני שיעורים הקודמים, שאתה מבין שזה מה שאתה, אז אתה מבין שאתה
לא נגמר,
נכון? אתה בתור הופעה יום אחד תמות בעזרת השם. לא, באמת, למה אני אומר בעזרת השם? כי אי אפשר למות בלי סייעתא דשמיא, נכון?
אני לא אמרתי
מה זה, מזל טוב, תמות עד 120. 120, ביג דיל, 120. כזה שם מפורק בו 120. מה?
יש לתודעה, הדבר הזה.
כן. לא, זה... צריך לחיות כל רגע כאילו אתה 120 היום, היום ילדיתיך. בקיצור, רצונים, אז אתה קולט את עצמך, ואז אתה מבין שאתה לא פיון במשחק שחמט הזה של המציאות. אלא, אתם יודעים, מי שיודע לשחק קצת בשחמט, הוא יודע שהפיון, מה קורה לו כשהוא מגיע לשורה האחרונה? כן, לא, מלך לא יכול להיות, אבל מלכה הוא יכול להיות. זה תלוי באופן הקליטה שלך. ואז כשאתה מזהה את עצמך עם המציאות, אז אתה כאישיות, אתה נעלם, אתה לא קיים פה כדבר בפני עצמו, כן? כמו שאומר הפסוק הזה, כל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. אתם זוכרים את הפסוק הזה? וכל אדם, על מה נאמר שם? על יום כיפור, על כהן גדול שנכנס לקודשי הקודשים, ומה נאמר עליו? וכל אדם לא יהיה, אז מה הוא?
הוא לא אדם.
הוא לא אדם? זאת המשמעות של של קדושת הקדוש ברוך הוא בורא, אומר לבנות את משכן, אז אומר אשר אני, תבנה משכן אשר אני מראה
אותך.
בתבנית המשכן, זאת אומרת אתה הופך להיות לכלל.
אתה משכן?
אתה משכן. אתה קודש הקודשים, אתה אין סוף. כן, נכון. כן, נכון. וזה מה שאנחנו לומדים בקשר לעולם, בקשר לעצמנו, תפקיד שלנו, ומה התורה עושה. טוב, נעצור כאן.